טוב, אז שלום נעמי.
שלום אבא. שלום דוב מורן.
שלום נעמי.
נכון. תראי את מי הבאתי לך. נכון? אז נמצא איתנו דוב מורן, שהוא חבר טוב שלי.
וממציא הדיסקונקי.
וממציא הדיסקונקי, ועוד הרבה דברים אחרים. והוא הצטרף אלינו היום, כי ביקשתי ממנו שהוא יבוא, ואנחנו נראיין אותו. נשאל אותו על עצמו, על איזה מין בן אדם הוא היה כשהוא היה בגילך, ואולי צעיר יותר, מאיפה הוא בא, מי היו ההורים שלו. אז בואי נשמע. בואי נשמע, ותוך כדי זה גם נחשוב, שנינו, את ואני, כן, מה אפשר עוד לשאול, מה אפשר להוסיף, מה אנחנו מבינים מזה.
קודם כל, איפה נולדת?
אני ישראלי, נולדתי ברמת גן, זאת עיר שקרובה לתל אביב. נולדתי ילד רגיל לחלוטין. אולי מה שאני יכול להגיד על איפה נולדתי או איך נולדתי, זה שנולדתי קצת כזה, קצת כזה מפגר אחרי, איתי כזה, איתי. שזה מתחיל בזה שכשממש נולדתי בבית החולים, או לפני שנולדתי, אז אמא שלי כבר הגיעה לשבוע 42, ולא יצאתי מבית.
לא קרה כלום.
לא קרה כלום, כן. הרופאים אמרו לה, מה זה, מה, לא רוצה לצאת, נוח לו, נעים לו, טוב לו. ואז לקחו אותי לבית החולים, והוציאו אותי בניתוח קיסרי. את מה זה, כן?
כן.
ולכן אגב, כשאני אדבר על עצמי, לפעמים אני אומר שאני יוצא דופן. מה זה יוצא דופן?
הבנתי את ה...
אחד שיצא מדופן אמו, לא יצא בדרך הרגילה. אז אני נולדתי יוצא דופן ברמת גן, גדלתי...
לפני זה אני רוצה לשאול אותך שאלה, שנומי שאלה אותי בדרך, ואמרתי לה שהיא תשאל אותך, וזה מדוע קראו לך דוב, ואיך אתה מסתדר עם השם הזה. נכון, נעמי, אני אמרתי בסדר?
כן.
אז זהו, שהשם מאוד התאים לי, כי מישהו שהיה קצת איתי, כי אני אספר לך גם על זה, על הגן שלי והבית ספר, אני נורא אשמח לספר על זה, אני חושב שיש פה איזה לקח, אבל קראו לי דוב מהרבה סיבות. למעשה, כשגדלתי קצת והבנתי קצת שמות ודברים, אז אמרו לי, אתה קרוי השמו של גיבור שנקרא דוב גרונר. דוב גרונר היה חבר... באצל, אצל זה מחתרת.
כן, אני שמעתי על האצל.
שפעלה לגירוש הבריטים, כן. ודוב גרונר, הגרנו ברמת גן, יש דוב גרונר בעצם נפצע במבצע של האצל לגניבת נשק בריטי, כי לא היה נשק ליהודים, היה צריך נשק להתגונן, כל השאר. אז הוא וחברה פרצו למשטרת רמת גן, ירו בגבור, כשהוא נמלט, הוא היה על הגדר, ירה שוטר בריטי בגבור, הוא נפל, נפצע, השתקם, ואז הביא אותו למשפט, כי הוא טרוריסט, הוא פושע, ובקטע המסוים הזה הוא נידון למוות. ואז אמרו לו, תשמע, אתה יכול לבקש חנינה מהמלכה או מהנציג הבריטי, והוא אמר, אני יהודי גאה, אני לא מבקש חנינה. אגב, אפשר להתווכח אם זה נכון או לא, זה אישו בפני עצמו, אבל... הוא לא ביקש חיינה והוציא אותו למוות. והיה ברמת גן, אני חושב שעדיין יש, שני פסלים של הראיות, הראי הקטן נושך בכפו של הראי הגדול. הראי הגדול זה האימפריה הבריטית, הראי הקטן זה המאבק נגד הבריטים, היהודים בארץ ישראל, הקטנה שלפני קום המדינה. אז היו לוקחים אותי לאכול שם ליד הפסל, ואמרו לי, אתה קרוי על שמו של דוב גרונר. לא, לרבות הימים למדתי שאני קרוי גם על שמו של, רגע, של אבא של אמא שלי שנקרא דוב, וגם אבא של סבי, שעדיין היה סבי אבא חיים, שגם קראו לו דוב. אז אני הייתי דוב, וזה
השם... דוב מכל הכיוונים.
כן, ואגב, זה השם נורא, בזמנו.
אתה אל תשכח שאתה מדבר עם יורם.
אבל אתה יודע, יורם זה יורם אלה, אבל דוב זה מין חיה כזאת גדולה, כבדה, מגושמת, יש דופים חומים כאלה, מה קוסם בשם הזה להזזל?
אתה יודע, אתה כל כך חוזר על מה שנעמי אמרה לי כשהיינו בדרך לכאן.
למה קראו לו דוב?
איך הוא מסתדר עם השם הזה?
אבל יש גם פו הדוב שהוא מאוד ידידותי.
זה נכון, אבל אז עוד לא קראתי את פו הדוב. יש לי סיפור נורא על הבית ספר היסודי שלי, כן? יום שישי, אתה זוכר, השיעור חברה?
כן,
יש
בטח.
כאן, נומי, יש שיעור חברה, יום שישי, כזה...
ביום שישי לא לומדים.
אופס.
כן, כן, אבל, אבל יש שיעור כישורי חיים, שזה אני חושב.
זה הדומה.
אבל במקום כישורי חיים, בבית ספר אני בהשערה באנגלית, ככה ש...
אין לך.
כן.
אין לך כישורי חיים. אנחנו עובדים על זה.
ממש, ממש. אני חושב שכן, נראה לי שיהיו לך. אז לנו היה שיעור חברה. השיעור חברה היה, מישהו היה עושה מהלוח את השם, היה טורים, היה טור של שיר וחידה ובדיחה ואני יודע מה עוד, וסיפור. וכל אחד היה בא ורושם את שמו, ואני הייתי נורא בישן, גם בגלל השם שלי, אני חושב, חלק מהדברים. ויום אחד החלטתי שאני נרשם לסיפור של בדיחה. כן, היה לי איזו בדיחה ששמעתי, והייתי נורא גאה בעצמי. אמרתי, אני יש לו בדיחה, אני אספר בדיחה. הגיע תורו של הראשון, שני, שלישי, ואז המורה מסתכלת על לוח, הגיע התור שלי, ואז היא אומרת, צו, יש פה בכיתה צו? וכולם פורצים, כל הילדים פורצים בצחוק, ואני זוכר שהפנים שלי יהיו סמוקות לחלוטין. והרגשתי נורא, ואני יודע אם בכיתי, יוצאתי מהכיתה, כי זה היה תחושה כל כך נוראה, שכולם צוחקים עליי ועל השם שלי, כן?
אבל אתה רציתי לספר בדיחה, זה
דעבד. זה בדיחה עליי בסוף.
לא, אבל תראו, אתם יודעים, אני חושב, כשאני שומע את זה, הרי השאלות הגדולות מאחורי זה, זה בעצם שאלות של זהות. אני חושב שכל החיים אנחנו שואלים מי אני, ובייחוד אני חושב ילדים שואלים נכון. מי אני. ואז אם אתה מתחיל את החיים, ואתה מראש, יש לך השם שלך, שזה דבר מאוד אישי, מאוד אינטימי, זה חלק מאתה, כן?
כן.
הוא לא מרגיש לך טוב, זה בעיה.
אתה יודע, פגשתי בחיי הרבה מאוד אנשים, לא הרבה, אין הרבה אנשים שנקראים דוב, פגשתי אי אלו אנשים שנקראים דוב, וכמעט כל דוב שפגשתי הוא אדם יוצא דופן, הוא עושה דברים גדולים.
האם המקום שבו נולדת השפיע על הבגרות שלך?
אני חושב שאנחנו תמיד מושפעים מהסביבה הקרובה, מההורים, מהסבא וסבתא. היה לי סבא, בעצם לא הייתה לי, היה לי סבא אחד, אבא של אבא שלי.
אהבת אותו?
בטח, גרתי איתו באותו חדר, עד שהוא נפטר. הוא נפטר...
כשהיית בן?
18, והוא נפטר בדיוק בשבוע, הוא נפטר ביום שישי. ישבנו שבעה החל מיום ראשון, אז ראשון, שני, שלישי, רביעי. ונגמרה שבעה, וביום ראשון התגייסתי. זאת אומרת, הוא כאילו נפטר, הוא אמר, מציתי את חלקי, הבאתי את הנכד שלי לאן שאני רוצה, הוא עכשיו מתגייס, ואני יכול ללכת לעולם אחר. הוא נפטר בבית, תקף לב, עד אז היה צלול, רהוט, קרא עיתונים, מעורב, שאלתי להביא לו מיץ, ואתה לו מיץ, שאתה כוס מהמיץ, וב-12 בצהריים, הוא פשוט, שמעתי את זה, הייתי בחדר אחר, שמעתי את הקול של, כזה חזק, כן? יצא נשמתו, כן? והוא נפטר. אבל הוא נפטר אחרי שהוא עשה את חלקו, אני חושב שאני עדיין אהבתי אותו ועדיין אוהב אותו, כן?
באיזה בית ספר למדת?
למדתי בבית ספר יסודי, שנקרא מתמיד. בית ספר רגיל, סטנדרטי, אני אספר לך, התחיל בגן שלי אפילו, כי יש לו משמעות לגן שלי, אם זה מעניין אותך.
כן, זה מעניין אותי, אני אוהבת סיפורי חיים של אנשים.
אחלה. אז יש לי זיכרון מהגן, שאני חושב שאפילו דיברנו על זה פעם, יורם, בתוכנית שעשינו יחד. יש לי זיכרון מהגן שאני עומד ליד אמא שלי, נותן לה יד מול הגננת, והגננת אומרת לאמא שלי, אני, הילד, אני... לא מספיק בשל לעלות לכיתה א'. אני זוכר שהמחשבה שעברה לי בראש זה שיום קודם, כשאמרו להפוך, בסוף היום להפוך את הכיסאות על השולחנות, אני לקחתי את הכיסא, או לשים את הכיסאות על השולחנות, לקחתי את הכיסא עם ארבעת הרגליים ושמתי אותו על השולחן, לא הפכתי אותו, כי היא אמרה לשים, אז שמתי אותו, כן?
ומזה יפיקה שאתה לא בשל?
לי זה נראה נורא מצחיק, כן? אבל היא לא צחקה, והיא חשבה שאני לא בשל לעלות לכיתה א', כן הייתי לכיתה א'.
אוי, אבל עלית בגיל 7?
לא, לא, הסוף כן עליתי לכיתה א', אבל אגב, היא לא שהתעתה רבות, כי גם בכיתה א' הייתי התלמיד הגרוע ביותר.
באמת?
אז בטח הייתה הרגשה איומה, שכאילו שהגננת שלך...
בטח, הרגשה נוראה, והיא אמרה את זה מולי, בפניי, כן?
זה בטח היה משפיל מאוד.
נכון, זה היה משפיל. ואז עליתי לכיתה א', ובכיתה א', אני זוכר עוד סיפור מהסוף שנה, יש תעודות, אני חוזר הביתה, שם את התעודה השולחן, אני הולך לשחק, חוזר ב-4-5, וכשאני חוזר הביתה, אני רואה את אבי ואמי יושבים על הקצה של הספה, יש לי התמונה הזאת שהם יושבים על הקצה של הספה בסלון, מסתכלים בתעודה, ואני רואה את האכזבה הנורא על פניהם. ויש משפט שאמרתי לאמא שלי, אמרתי לה, אמא, אל תהיה עצובה, איציק קטן קיבל תעודה פחות טובה. היה אחד בכיתה, אגב, הוא עזב את הלימודים בכיתה וו, כי באמת היה לו איזה בעיה, אני יכול שהוא עשה הצלחה מסחרת, הייתי מת למצוא אותו, איציק קטן, אם אתה שומע את השידור הזה, אנא, תקשר אליי, זה טוב מורן, למדנו יחד 6 שנים בבית ספר יסודי, מת לדעת מה קרה לך. אבל לא הייתי טוב, אבל השתפרתי, בכיתה ב' כבר, הייתי יותר טוב, כיתה ח' הייתי מעולה, הלכתי לתיכון טוב שנקרא אוישן ברמת גן.
אני רוצה לשאול שאלה באמצע, כי אנחנו הזכרנו את סבא, ואתה הזכרת איך הוא מת, אבל אתה אמרת שהייתה לו השפעה גדולה על החיים שלך. אם אתה יכול, כשאתה מספר על התהליך הזה שבו השתפרת, לספר לנו קצת גם על החלק של סבא בזה.
אז סבי היה יזם שבאמת, אתה יודע, במושגים של היום זה עם כזה אילון מאסק כזה, מקביל, אולי קצת פחות, אבל לא רחוק. אילון מאסק, אתה יודע,
נומי, את יודעת מי זה? אילון מאסק?
לא.
זה להגיד לה?
אילון מאסק זה האיש שעומד מאחורי SpaceX, חברה ששולחת לוויינים לחלל.
וואו.
וטסלה, המכוניות החשמליות.
שזה יביא שינוי אדיר בעולם.
נכון.
אז אילון מאסק גם עשה הרבה דברים לפני, והוא יזם מפורסם וידוע, ומאוד מאוד עשיר גם, כן? יש תהיות אם הוא אדם טוב או לא, זה נשים בצד.
אבל מה שבטוח זה שהוא אדם רב כישרונות ורב פעלים. זה בטוח.
סבי היה כזה, היה לו המון יוזמות, הוא הקים בנק, הוא הקים, היה לו מסגריה, כן? שבזמן זה הדבר גדול, הוא קנה תחנת קמח, הוא יבא ציוד לקידוח נפט, מתישהו קנה שדות נפט, סיפור ממש מטורף, הייתי בעל שדות נפט, כי הוא ריש לי את השדות שלו, וסבי גם שהוא הגיע לארץ, אחרי שהוא איבד את רכושו, את 7 ילדיו, את 6 ילדיו, 6-7, הוא ילד מאומץ הזה, ואת רגל, כן? ואת הרכוש, כן? שזה הדבר הכי פחות חשוב כמובן, הגיע לכאן לארץ, וכאילו הוא אמר, כסף כבר לא מעניין אותי. ואני עושה דברים רק מה שבראש לי, ורק מה שעושה לתועלת, והוא עשה, המציא פה בארץ כל מיני דברים. למשל, הצפרדים, צפרים של האספה, זה המצאה של סבא שלי, סבי בנה, תכנן את הצפרדיה, הוא עשה את אצל מסגריה של מישהו שהיה תלמיד, ילד שלמד אצלו את המקצוע, הגיע לארץ, בנה, הסבי הלך אליו, ואמר, תן לי לעבוד קצת, אני רוצה לבנות כזה משהו, הוא בנה מנועים שאבי במוסך שלו השתמש בהם, הוא בנה בעצמו. הוא התקין, וחלק מהדברים האלה גם היה לוקח אותי כשוליית הקוסם.
אני רוצה להגיד משהו לנומי, ותשימי לב, מה בעצם דוב אמרנו? הוא סיפר לנו על בן אדם שקרה לו אסונות בסדר גודל של איוב. כן? נכון. באמת, שבגלל הנאצים, כן? הוא איבד הכל. הוא איבד את אשתו, היו לו 7 ילדים ועוד אחד מאומץ, הוא איבד 6 מתוך 7 הילדים הביולוגיים שלו, ואת המאומץ, אם אני מבין נכון, איבד רגל במלחמה, ואלוהים יודע מה הוא עבר, זאת אומרת, זה שהוא נשאר בחיים, כן, מה הוא היה צריך לעבור כדי לעבור...
זה נס שהוא נשאר בחיים.
כן, זה נס, אבל חלק מהנס זה גם ההתנהלות שלו, מן הסתם, מה הוא היה צריך לעשות כדי לשרוד, ואז הוא מגיע לארץ, ויש לו בן אחד שנשאר בחיים, שזה אבא של דוב, ועכשיו יש לו נכד. והסבא הזה, את כל השכל, את כל האהבה, את כל היצירתיות, את כל התושייה, במי הוא משקיע?
בדוב.
שזה דבר מדהים. אוקיי? זה, אם אנחנו מחפשים, אם אנחנו, תראי, בואי, אם אנחנו שואלים את השאלה, למה דוב? כן? וצריך להגיד, דוב הוא מאנשים קצת כמו אילון מאסק ששינו את העולם. כן? ההמצאה של הדיסק און קי ועוד דברים שלא, דוב אולי פחות מפורסם בציבור, אבל הם חשובים מאוד בתעשיית ההייטק, הם משנים, הם חלק משינוי של העולם, ואז השאלה, למה הוא? כן? וחוץ מזה שהוא חכם ומוכשר ומוצלח, כן? אני חושב שחלק מהסיבה זה הסבא הזה שהיה אדם מאוד מיוחד והתרכז בדוב. זה היה לו חשוב, כן? להעביר את הטוב שבו, כן? לדוב.
אולי הוא הבין שאתה כאילו היורש שלו, שאתה מורש את היזמות ואת ה...
אני אגיד לך, הוא היה איש מאוד מיוחד ומאוד שונה ממה שאנחנו רגילים היום. הוא היה, במושגים של היום, הוא היה נראה מין דיקטטור, איש קשה, מהקובעי בעלי כמו גנגסטר כזה. הוא לא הביע עודף אהבה, הוא לא דיבר איתי, הוא לא אמר לי, בוא נשב, ספר לך על מה עברתי. כל מה שאני יודע עליו זה דברים ששמעתי מאחרים. מעולם לא השתחצן, מעולם לא התייהר. ואני חושב שלהגדיר יורש, זו הגדרה מאוד גדולה, שלא הייתי בא לו להגדיר אותי כיורש, אבל אולי באיזשהו מקום בתודעה שלו, הוא אמר, זה ממשיך דרכי, יאללה, אני משקיע בו את מה שאני משקיע, וכך הוא עשה את זה.
יש לי שאלה לגבי הבית ספר שלך. לכל אחד, כמעט לכל אחד יש חוויה טובה, מחנכת מיוחדת, חבר טוב. מה היה לך בתוך חוויה טובה, אם הייתה לך כזאת?
בטח, היו לי מורים מדהימים. אני, חלק מה שאני פה בכיסא הזה, כמו שאני מה שאני, זה חוויית המורים שהיו לי. כמו סיפרתי, אז התחלתי את היסודי בלא הכי טוב. בכיתה ב' הגיעה מורה מחליפה, והמורה המחליפה לקחה אותי כסוג של פרויקט. היא אמרה, אתה חייב להשתדל לכתוב יפה, ואני זוכר את הקטע שבגלל שהיא אמרה, ובגלל שהיא שמה... נתן לי תשומת לב, אמרתי, אני צריך שתדל לכתוב יפה. ואז אני זוכר שכשבאתי ובאמת השתדלתי ויצא לי, היא אמרה לי, וואו, איזה מדהים. היא שלחה אותי אפילו למנהל, להראות למנהל, איך הכתב שלי השתפר בתוך איזה חודש, מהרגע שהגיע. ואז אמרתי, וואו, מצפים ממני, ואני מסוגל, אז אני אולי באמת אשתדל יותר ועשה יותר, ונתן לי את הביטחון. זה איזה משהו
כל,
מ...
זה כל כך חשוב מה שאתה אומר, דוב. זה, יש אמרה נעמי, כל מה שילד צריך, זה מבוגר אחד שמאמין בו.
נכון, זה באמת חשוב, כי אם נניח ילד גדל שאף אחד לא מאמין בו, הוא גם לא יאמין בעצמו. הוא צריך תמיכה של אחרים כדי להאמין בעצמו.
לכן.
הוא צריך להפנים את זה, את הבינה? הרי ילדים לומדים איך אנחנו נהיינו מי שאנחנו. אנחנו למדנו, לגדול ולהיות בן אדם זה מסובך, לכן יש לנו בכל עולם החי את הילדות הכי ארוכה. למה? כי יש הכי הרבה מה ללמוד, כדי להיות בן אדם מבוגר, אתה צריך ללמוד המון.
נכון, בדרך כלל הילדות של בעלי חיים זה כמה שנים, כמה חודשים. נכון,
כן, כן, בדיוק. אצלנו זה מאוד מאוד ארוך, כי יש המון מה ללמוד. וחלק מהלימוד... זה לא כמו שאתה לומד חומר בבית ספר, אלא אתה מפנים. זה נהיה חלק ממך.
נכון, אני כל כך מזדהה עם האמירה הזאת. א', אני לומד עד היום, לומד כל הזמן.
כן, גם אני.
ואני מנסה גם ללמוד ולהפנים, ואני רואה גם את הזמן שלוקח לי, ואני אגיד לך משהו שהוא פחות מלבב עליי. אני חושב שאני איתי. לוקח לי זמן לעכל, לוקח לי זמן להיות טוב. אני מדמה את עצמי, אם אני מסתכל מה אני, ובעיניים מאוד ריאליות, למישהו שעומד על יש איזה מרוץ, או החיים שלנו זה סדרה שמרוצים, כן? כל פעם שאני מגיע למרוץ, אני משתרך אחרי האמונים שפותחים את המרוצים, אחרי 3 דקות, כולם כבר מרצים, ואני עדיין נסה להבין איפה, אולן רצים בכלל, כן? אוף, מה קורה, איפה, כמה, כן, צריך לרוץ, אופס, רגע, רגע, אין פה אוטו, משהו, לא, אוקיי, יאללה, אז קדימה, נתחיל גם אני לרוץ. אבל אני רץ עם חכים עמוקים, וכשנגמר המרוץ, אני חושב שאני אמצא בין הראשונים, לא, אולי לא אגיד הראשון, אבל okay. כי לא תמיד אני הראשון, אבל אני בין הראשונים.
תדע, יש אמירה של צ'רצ'יל, איך צ'רצ'יל הגדיר הצלחה, זה הגדרה שאני מאוד מאוד אוהב. צ'רצ'יל אמר, הצלחה היא היכולת לעבור מכישלון לכישלון בלי לאבד את ההתלהבות.
אכן. קונה את זה. תשמע, בכישלונות הגדולים ביותר שהיו לי, סליחה, בהצלחות הגדולות ביותר שהיו לי, M-Systems, כן?
M-Systems, נומי, זה החברה שיצרה את הדיסק-און-קי, והתחילה לשווק אותה.
זה חברה ש...
ודוב, לא אגיד, אבל דוב מכר את החברה, כן? היא לא הייתה רק שלו, אבל הוא היה מייסד, והיה לו חלק של בעלות בחברה, הוא מכר את החברה במיליארד $600 מיליון. אמרתי נכון?
כן, גלעת יפה.
והוא חושב שזה הייתה, שזה היה פספוס.
בחירה נורא.
בחירה נורא.
כן, אבל גם ב-M-System, שבאמת הגיע לה... ההצלחה הגדולה בעיניי זה לא להגיע ל-1.6 מיליארד, אלא למכור $1 מיליארד. מכרנו בשנה האחרונה, הגענו למחירות של $1 מיליארד, וזה... זה קשה בטירוף, זה מעט, היום, עד היום מעט מאוד חברות ישראליות הגיעו למספר הזה, ולכאורה עברנו 5 שנים האחרונות של הצלחה מטורפת, כי עלינו ממחירות של $45 מיליון ב-2001, למיליארד דולר ב-2006. ועם זאת, לאורך הדרך הנפלאה הזאת, הגידול המחירות וגידול הערך, כל רבעון, כישלונות, בעיות, קשיים, התחושה שאולי נגמר לנו המזל, כן? היה קשה. זאת אומרת, יש הרבה כישלונות בדרך להצלחה. אני הזה שלא מצליח לי הכל מההתחלה. אני לא יודע, אני לא יותר חכם מכולם, אני לא חושב שאני יותר חכם מכולם. אני ממש ממש לא. זה כמו אותו רץ בריצה, הוא לא הרץ המהיר ביותר, כן? אולי הוא הרץ העקבי ביותר, כן? וככה, גם שהגעתי לתיכון שלי, היה לי קשה. הגעתי לטכניון, אתה יודע? כשהגעתי לטכניון, אתה... כבר הייתי בין, אולי, בין הטובים בבית ספר, מרגיש שאולי אתה הכי טוב, אבל בין הטובים, פתאום אתה מגיע לאין אקוסיסטם שבו כולם,
כולם טובים.
כולם טובים. מה זה הדבר הזה? ואז גמרתי את הסמסטר הראשון שלי בממוצע 80, שזה נורא, אבל אתה יודע, הייתי כל כך מדופרס מעצמי,
שבסמסטר אחרי... כי היית רגיל להצטיין לפני כן בתיכון.
שבסמסטר שאחרי ירד לי את ממוצע בסמסטר ל-75, זה באמת כבר נורא. אגב, גמרתי את הטכניון בממוצע בסוף מעל 90.
ואתה גמרת אותו בהצטיינות, אם אני זוכר נכון.
כן, כן, אבל כי קלטתי את המערכת, הבנתי. מה שאני בא להגיד המון פעמים, גם שאתה לא מצליח, תן לעצמך את הזמן ללמוד. להשתפר, להשתפר, להשתפר. תגיד זה 100 פעם, להשתפר, זה בסדר? כי בסוף אפשר להגיע לאן שרוצים, צריך הרבה, הרבה, הרבה כוח רצון.
היית קרוב להורים שלך? היה לך קשר מיוחד איתם?
אני חושב שקשה לי נורא להגדיר את זה, כי א', זה עולם אחר צד, זה עולם שיפנה הרבה שנים. ילדים פחות היו באקוסיסטם של ההורים, הם שיחקו בחצר, כן? הם, להורים היו את החברים שלהם. ההורים שלי היו מסורתיים. לא נסענו שבת, אז לא היה טיולי שבת שאתה נוסע עם ההורים באוטו איזה 4 שעות או 3 שעות לאיזשהו מקום ובדרך מדברים. אז אני חושב שאמא שלי בטוח מאוד מאוד אהבה אותי. זאת אומרת, אהבה מטורפת של אמא שלי אליי ולאחותי, כן?
אבל... הייתה לך אחות?
כן, יש לי אחות.
קטנה או גדולה?
היא גדולה ממני 3 שנים.
איך קוראים לה?
מרגלית. מרגלית, כי בתרגום גרוע של פרל, כן?
כן.
האמא של אמא שלי, האמא של אבא שלי, סליחה, נקרא פרל, וכשהם באו לתרגם פרל לעברית, כן, אמרו להם מרגלית.
כן, האמת היא מרגלית יותר יפה מפניני.
נכון, אני מסכים, כן.
מה היא עושה?
במה היא עובדת? כמי? אז אנחנו מאוד שונים. אולי כי אני היא הגדולה ואני האח השני. אגב, אומרים שהילדים השניים הם היותר יזמים. הראשונים עוטפים אותם בצימר גפן ודואגים להם. ואת הגדולה, נכון?
כן.
אז סוג של. אז הגדולים דואגים להם.
כי הם ראשונים ובדרך כלל ההורים אין ניסיון קודם.
נכון, נכון.
ככה שהם משתדלים להיות כמה שיותר עוטפים, ותמיד יש את הרצון הזה להיות הורים מושלמים.
כן, אתם יודעים דבר מעניין, כשמסתכלים, עשו על זה סטטיסטיקות, על סדר הלידה והשאלה לאן אתה מגיע. ולמשל, מספר לא פרופורציונלי של נשיאי ארצות הברית היו בנים בחורים. כשאתה מסתכל בבתי חולים, כן, מספר לא פרופורציונלי של רופאים ורופאות הם בנים בחורים. אבל כשאתה מסתכל, כמו שדוב אמר, על יזמים, על אנשים שעשו משהו חדש לגמרי, ודרך אגב גם על מדענים פורצי דרך, על מדענים שהביאו לאיזשהו שינוי של מגמה, כן, או לשינוי של תפיסה של הדברים, שם אתה רואה רוב לילדי סנדוויץ' או לילדים צעירים, לא לילדים הגדולים.
כי צריך עצמאות בשביל זה, ובדרך כלל לילד הבחור יש פחות עצמאות.
נכון, נכון. נומי, ומה שחשוב פה להבין, זה לא שיש משהו טוב ומשהו רע.
נכון.
הראשון יש לו את היתרונות שלו, והכוחות שלו, והאפשרויות שיש לו, והשני יש לו את הכוחות האחרים, ותמניות אחרות. זה אחלה. להיות רופא זה דבר נהדר.
כן.
להיות יזם זה דבר נהדר. אגב, גם להיות נשיא ארצות הברית, לגמרי לא רע. הייתי שמח להיות.
נכון,
יש לך אפשרות להשפיע על העולם. אני גם, אין לי שום רצון לנהל אחרים, זה לא כיף.
תראי, לא יודע, אולי דוב יצליח לשכנע אותך, דוב ניהל אנשים אחרים, ו...
להיות אחראי על אחרים של אחרים, ובדרך כלל אנשים פחות אוהבים את הבוסים שלהם, ו...
יש לי בת שהיא רופאה, ואני אהמום, מלא הערכה להקרבה אדירה שהיא עושה ולעבודה מדהימה שהיא עושה בלהציל חיי אדם, וזה דבר עילאי בעיניי.
כן, אחלה מקצוע.
כן.
לדעתי.
אז אפשר להיות רופא, שאתה לא מנהל אנשים, אתה כן אחראי על חיי אדם. אפשר לעשות המון דברים, אבל אפשר להיות אומן, אפשר להיות צייר, אפשר להיות סופר, אפשר להיות מורה. כן? הלוואי שיהיה לנו מורים נפלאים ונהדרים, ויש לי פה עוד סיפור על מורים, אתם רוצים?
כן.
שאלנו את ההשפעה של מורים. כן. אז יש לי עוד סיפור על... היה לי בתיכון מורים נהדרים. היה בית ספר ראשון ברמת גן, זה היה בית ספר אחד מה... בזמני זה היה ידוע כאחד השלושה הטובים בארץ. באוי שהם היו, התכנסו שם המורים שבאו עם, לא, הם באו, הם היו טובי אנשים, הם היו אנשים שהיה להם דוקטורט בכימיה, זה דוקטור קאנה, והבינו פיזיקה, והיו מתמטיקאים דגולים שהחליטו שהוראה זה קריירה טובה. אז היה לי מורה למתמטיקה שעד היום אני, ההבנה המתמטית שלי, התפיסה המתמטית, עד היום אני חובד, אני פותר בעיות בבגרות, בשאלות קשות, של שביעית, שמינית. המון מתוך זה שקיבלתי את הבסיס. לא אמרו לי, הנה הבעיה, הנה הפתרון, אלא בוא תבין מאיפה השורשים ואיך אני מסתכל. אבל סיפור אחד קצר על המורה לפיזיקה, קראו לו ברוקר. זה מורה שזכור לי דבר אחד מדהים, חוויה שעד היום היא עומדת, אני רואה את התמונה, אני חווה את התמונה. בשנת 1972, המון שנים, הייתי אז בשביעית, שמינית, קרה אירוע שפחות יודעים עליו היום. ישראל הפילה מטוס נוסעים לובי שטס
כן,
לקהיר.
זה היה אסון נורא.
והיה אסון נורא, ונרגו 120 אנשים חפים מפשע, והיה... והצורה שהדבר הזה נוהל, היא צורה שבה אותה מדינת ישראל בימים ההם פעלה בדנ"א של שחצנות ורבתנות וכוח, ואנחנו הכי טובים בעולם והכי חזקים, ובונה, המטוס לא ירד מיד, תורידו אותו. אני יודע שהיו הרבה סיבות ותירוצים שבונה פחדו שהוא יצלם ופחדו שהוא יטוס לתל אביב. חלק מהם גוחכים, כמו הזה שחששו שהוא יגיע לתל אביב ויפול על העיר, כמו שקרה מגדלי התאומי, רק כשנגיד, מסיני לתל אביב, זה שעה טיסה, כן, אפשר... כן.
אבל כן. האנשים שהיו בתוכו, הם היו חיילים,
לא,
או
לא,
פשוט
לא,
אנשים
לא,
שרצו
לא.
לטוס
לתל אביב? זה היה מטוס אזרחי שאיבד את דרכו.
המטוס איבד את דרכו.
זה נורא, למה הם עשו את זה?
תראי, היו חלק מזה, א', זה טעות. כמובן שמי שעשה את זה לא היה אדם רע.
טעות שלנו. טעות שהמחיר שלה היה המון 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 חיי אדם.
נכון, אני חושב שהיום, אני מאמין שהיום, ישראל כמדינה הומנית, מוסרית, אנשים היו מהססים.
בודקים את עצמם עוד כמה פעמים לפני שעושים דבר.
לפני שעושים דבר כזה.
ואז היו מגלים את הטעות.
ואז היה אחרי מלחמת ששת הימים, מספיק שנים אחרי, כשהיינו משוכנעים שאנחנו השליחי... האל.
שליטי
המדינה. כן, כן, ישראל, איך, מהפרט והחידקל ועד איכשהו. ובסיטואציה הזאת, אני זוכר שכשהודיעו על זה, המורה לפיזיקה נכנס לכיתה, אמר, תראו, קרה פה דבר נורא, אני לא יכול ללמד, אז אני מבקש שתפתחו את הספר עמוד 162, תפתרו תרגיל 4, כן? וכולם כזה פתחו, התחילו לפתור את התרגיל, פשוט לא היה מסוגל ללמד. ואני ישבתי בשורה ד', כן? בשורה שקובעה לחלון, וראיתי אותו, נעמד ליד החלון, מסתכל החוצה, וראיתי דמעה שזלקה מענו. ואני לא יכול לשכוח את הדמעה הזו עד היום. הדמעה של המורה ברוקר, כן? רואה לפיזיקה, על זה שנהרגו אנשים שהם לא ישראלים בהכרח, ולא... אבל זה משהו שאני לוקח איתי, עד היום כמשהו שהשפיע עליי.
נשמע לי כמו איש טוב לב.
הוא היה איש מדהים, כן, הוא היה איש מדהים.
שלא רק הבין את הקדושה של חיי אדם, אלא חש אותה מבפנים. זאת כשחיי אדם הסתיימו לשווא, זה כאב לו, שאנחנו עשינו דבר כזה, כאב.
יורם, אני יכול לספר עוד סיפור קצר, להשתים על הקטע שלה, אני יודע שאנחנו חורגים בזמנים.
הכל טוב, הכל טוב.
אבל עוד איזה, כי זה המסר הכי חשוב שיש לי, אם מותר לי יחפים מסעים בשיחה הזאת. תראה, גם בהמשך החיים שלי, כל דבר שעשיתי, התחלתי לעשות לא טוב. הלכתי לחיל הים, לא סניתי את המערכת, סניתי את המפקד שלי, לא הבנתי מה רוצה. אחרי חצי שנה, אני זוכר שהוא קרא לי לרעיון, אמר לי, תשמע, you're no good, אתה מקבל 75, אתה יודע, ציון אחד פחות, אתה אף מהמערכת שלנו.
והיית לא מאושר מהעובדה שאתה עומד לעוף מהמערכת.
לא, 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 אז הייתי עובר למקום אחר, שאולי היה יותר גרוע, אבל אמרתי, אני צריך שתפר, אני צריך להבין את משהו, לא, אני כן לא בסדר. ואמרתי, בוא נבין איך הוא חושב, כי לא הבנתי צורת החשיבה, ואז הבנתי מה הפריע לו, ומה אני עושה לו טוב, ותוך איזה סמסטר הייתי השתבא. אחרי שנה, כבר הייתי הקטין המצטיין שלו, הייתי כל כך טוב, שהוא אמר, לכל מקום שאני משרת, זה ביתי, צמוד. הקמתי את M-System, סיכמתי את זה, לא הבנתי כלום בעסקים, הייתי כמוך, אמרתי, עסקים? אני רוצה עסקים, אבל אני לא... רגע. ואז עשיתי שגיאות נוראיות, וכל טעות שאפשר לעשות בלהקים חברה, שאני רואה את זה אומר, מי זה הדיבילים שעושים אותה? אני הייתי הדיביל שעשה אותה, כן? ועם הזמן למדתי, והשתפרתי, ואחרי זה הייתי חברה ציבורית, ואז גם כחברה ציבורית, הייתי יום ונורא. אני זוכר שאיזה שני רבעונים, לא עשינו שיחה רבעונית, שצריך לעשות אותי המשקיעים, כי לא הבנתי שצריך לעשות. ואז מישהו אמר, נשמע, צריך לעשות, ואז עשיתי שיחה מטומטמת לגמרי, ואז אמרו, נשמע, כדאי שתדבר באנגלית ולא בעברית, באנגלית ולא בעברית, כי גם עשיתי בעברית. ואז עברתי לאנגלית עם משהו מצ'וקמק בי, ואז אמר, נשמע, לקח לי זמן, בסוף הייתי אלוף בזה. הבנתי איך עובדים, מה עושים, איך חברה ציבורית. קיצור, מה שאני רוצה להגיד, זה המסר החשוב, כן? זה... אני, גם האנשים המוצלחים לא בהכרח נולדו עם כל הידע, עם כל הכישרון, ועם כל היכולות. ויכולות זה דבר שאפשר לפתח. וכוח מאיתנו צריך דבר אחד חשוב בזה, להשתפר כל הזמן. לרצות להשתפר ולעבוד על להשתפר כל הזמן.
נכון. זה גם התחיל בבית ספר שהיית היום ונורא בכיתה א', ואז בכיתה ב' התקדמת עד שבתיכון היית הכי טוב. וגם בצבא, שבהתחלה היית זוועתי, ואז הם...
תודה לך כל המחמאות.
ואז היית קצין מתעיין, ואותו הדבר בחברה, אז אתה פשוט, אתה די לימדת את עצמך איך להשתפר ואיך לעבוד קשה, איך להבין את מה שהממונים עליך רוצים.
וואלה, וואלה. נכון. אז אולי זה המקום הנכון להיפרד מדוב לבינתיים, אנחנו נזמין אותו עוד הפעם, כן, לדבר איתנו, ולהגיד בעצם מה למדנו פה, אם שאלנו את השאלה למה הוא, כן? אז קיבלנו פה תשובה שלדעתי הייתה די חד משמעית. כן? דוב אמר לנו, זה לא שיש לי כישרון יוצא דופן, כן? זה שאני יוצא דופן, כן, נכון? דיתוח יסרי, אבל אני יוצא דופן ברצון שלי ובנכונות שלי להשתפר. זאת אומרת, מה שחשוב פה זה לא הכישרון שלך, אלא ההתמדה שלך והרצון שלך בשינוי. לעבוד על עצמך כל הזמן. זאת אומרת, לא לקחת את המצב הקיים בתור מה שהיה ומה שיהיה. להגיד, זה ההתחלה, זה התשתית, מפה רק בונים. ולהאמין שאתה יכול לשפר את עצמך. זאת הנקודה החשובה פה.
נכון, זה כמו בבית ספר הקודם שלי, לא ידעתי אנגלית בכלל, ואז כאילו פיתחתי את זה. הקשבתי והשתדלתי.
להגיד, אני לא יודעת אנגלית, מה שהיה נכון, לא יודעת מילה אנגלית, נכון?
אני זוכרת שבימים הראשונים אמרת, לימדת אותי את המשפט, I don't know English yet. זה מה ש...
כן, נכון, להגיד את זה כשאת... כן. הכל נכון, כי הלכת לבית ספר שבו כל הילדים היו ילדים מחוץ לארץ ושפת הלימוד בו הייתה אנגלית.
כן, ולא ידעתי בכלל אנגלית, ואחרי 3 שנים שם אני מדברת שוטף.
נכון.
נהדר. יופי. נהדר, פשוט כיף לשמוע.
טוב, דוב, תודה רבה שבאת אלינו, ואנחנו מאוד נשמח לארח אותך פה שוב. כן, ואז תספר לנו קצת על המצאות שעשית, ועל M-Systems, ועל איך נהיים ממציא ויזם, ואת זה נרצה לשמוע. אז תודה רבה.
ביי.
ביי.